אז אני רוצה לנצל את הזמן בינתיים לעדכן אתכם, לבקש מכם. יש לנו כמה תורנויות, כמה דברים שאנחנו שותפים פה, משתדלים שזה יהיה כמה שפחות, אבל כמה דברים שאנחנו שותפים פה בחיים השוטפים, בצרכים. אז יש תורנות שטיפה, אתם יודעים, פעם בכמה זמן, ושמירות, וגם תורנות שטיפה בית מדרש. אנחנו מבטלים את תורנות שטיפה בית המדרש, ובמקום זה אנחנו עושים משהו אחר שהוא פחות זמן, אבל יהיה הרבה יותר יעיל וחשוב. יש פה, ברוך השם, מקום עם יותר מ-300 גברים, מכל המשמעויות של המילה גברים. כשיש הרבה גברים, המקום פחות, נקרא לזה, אסתטי ומסודר באופן טבעי, בדרך כלל. ולכן אנחנו עושים איזשהו מעבר. אני לא בקיא בכל הפרטים של המעבר, אני חושב אותו גדול, שיהיו שתי תורנויות, בערך 20 דקות בבוקר, 20 דקות בערב, שהם יעברו עם אברכנו היקר בנימין קליינרמן. זה סיבוב כזה קצר, ונטפל שכל הדברים הקטנים ששכחו, שהפילו, ששברו, ששתפו, קיצור, יעבירו לכם כנראה הסבר יותר מפורט מהתפקיד הזה. זה הזדמנות, הזדמנות להיות שותפים גם בצד האימהי של הישיבה. יש הזדמנות להיות לקחת חלק ולדאוג שהמקום הזה ייראה יותר נעים ויותר בריא. זה חלק מנפש בריאה בגוף בריא, ואני יודע מראש שהכל יעשה בשמחה רבה. אני רוצה ללמוד היום את מה שכתוב לכם בבא קמא, פרק א' בכתב רש"י. זה אגדות, זה חידושי אגדות הגר"א על בבא קמא. בספרון כזה שאספו, אני לא יודע מאיפה מספו, שהגאון מווילנה מסביר אגדות. ההסברים האלה הם מעורבים על דרך הפשט, הדרש, הפשט, הרמז, הדרש והסוד. אז אני לא מתיימר להסביר את מה שכתוב, בטח מה שלא על דרך הסוד, אבל מתוך זה לקחתי כמה השוואות קטנות שאותם אני רוצה לברר. בדף שמסרתי היו סימונים בעיפרון, עוד רואים את זה קצת, לא? ככה. אני מסמן בעיפרון. יש פה, דרך אגב, זה רק עמוד א', עמוד ב' ממשיך אותו דבר. הגאון מווילנה עובר דרך ארבעת אבות נזיקין שלנו במשנה להרבה מאוד. אני חושב 20 או 30, לא ספרתי, מקומות שבהם החלוקה לארבעה אבות קיימת. מקומות שהם כביכול קשורים, כביכול לא קשורים. המון מקומות, ארבע חיות במרכבה, המון ארבע. ואני לא מתיימר להסביר את כל זה. אני רוצה להסביר על פי דברי הגאון, בעזרת השם שנזכה לומר דברים אמת, ככה כמה יסודות מאוד מאוד בולטים, השוואה מאוד בולטת. בעיקר בין שלושה, אולי גם ארבעה וחמישה, נראה מה נצליח לעשות. וזה נמצא בתוך דברי ההגדה, זה נמצא בעוד הרבה ספרים של אגדות, ספרים של דרשות, ספרים של הרעיונות האלה, אז ככה אספתי מכולם, לכן צילמתי במעט. זה כל ה... כן, הצליחו לצלם לי את זה על דף אחד, יש רגוע גדול בנצי סופר שעמד במשימה, ומי עזר? לא? דוד? מה?
שומע.
מני, מני. מני, מני ונריק. תודה רבה. אז מה הציר ההשוואה? ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המלווה והעבר. אנחנו זוכרים שיש מחלוקת רב ושמואל בפשט המשנה. ננסה להסביר את המחלוקת לפי שני הדרכים. אז זה שור, בור, מלווה ועבר. בור ועבר, אין מחלוקת רב ושמואל. בור ועבר זה מאוד מאוד בור. בור זה בור, ועבר זה אש. זה לית מאן דפליג, ברור פשט המשנה. המחלוקת היא על שור ומבעה. והגרא, שוב, ניקח לשתי השוואות יסודיות. השוואה שאחת שהגרא עושה זה לארבעת היסודות, עוד מעט נפתח קצת את הביטוי ארבעת היסודות, מה הכוונה? בגדול, וארבעת ביטוי שמופיע באלקוט שמעונים, מופיע הרבה, אברהם, יצחק, יעקב ודוד. מה הקשר בין אברהם, יצחק, יעקב ודוד? אז זה ביטוי שמופיע באלקוט שמעונים, זאת אומרת בפשט, בניגלה, כמו שמסלמה. אבל הילקוט שמעוני מחבר אותנו עוד פעם לעולם נסתרות. זה מרבד גלגלי המרכבה. אני לא יודע מה זה ארבעת גלגלי המרכבה. כתוב שדוד, בגלל ששימי בן גירה איפר אותו וכילל אותו, איפר אותו באפר, לא בעין, כן? וכילל אותו כללה נמרצת. נצא איש אדמים. וכשיואב בן צוריה רצה לטפל בשימי בן גירה, אז דוד חודל אותו ואומר לו, השם אמר לו כלל, בשכר זה זכה דוד, כך אומרים חז"ל, ונהיה לגלגל רביעי במרכבה. אנחנו לא יודעים, אני לא יודע מה זה לצערי, גלגל רביעי במרכבה, אבל הוא זכה להצטרף לשלושת היבות, נכון? חברון זה גם כן, אברהם, יצחק, יעקב, וגם דוד בחר לפתוח את הכל פה, בחר פה להיות פה שנים ארוכות, להצמיח את הכל פה. יש איזשהו קשר בין אברהם, יצחק, יעקב ודוד, בונים איזה רביעייה אחת. מבינים, לא מבינים. זה פחות משנה, אנחנו מנסים להבין את מה שהגר"א רוצה להגיד על המשנה. חלק קטן מאוד מה שהגר"א רוצה להגיד על המשנה. זה שבה שלוש יסוד, אולי יסודות כבר השתמש עם משהו אחר. שלוש קבוצות. שור בור מבה ואברהם, יצחק, יעקב ודוד. וארבעת היסודות. מה זה ארבעת היסודות? ארבעת היסודות בחז"ל עצמם, זאת אומרת, בתנאים והמוראים, אני לא יודע אם כתוב את ארבעת היסודות בבבלי, אני לא זוכר. כנראה שלא. אבל בראשונים זה כתוב הרבה. ארבעת היסודות, בעצם, הניסוח המילולי שלהם מופיע הרבה, שוב, אולי במקורות של זוהר ודברים כאלה יש. אני מדבר בניגלה. מתוך הניגלה זה דווקא הגיע לנו דרך חוכמת יוון. דרך יפת אלוקים ליפת וישכון בו לשם. זאת אומרת, הפיזיקה היוונית, הקלאסית, הקדומה, הבינה שהיה שם הרבה מחלוקות והרבה דעות, לא משנה, לא נזכיר את השמות שלהם עכשיו, איך זה נבנה, אבל הם הבינו שהמבט המדעי שלהם על העולם היה שכל דבר בעולם בנוי מארבעת היסודות. אנחנו משתמשים היום במילה יסודות בשביל טבלת את היסודות הכימיים. זאת אומרת, כמה נייטרונים וכמה אלקטרונים, כמה נייטרונים יש בגלימת הגרעין וכמה אלקטרונים מקיפים את הגרעין, זה מה שגורם לכל חומר לראות בצורה שונה, להיות בעל תכונות אחרות. אנחנו קוראים לכל... זה טבלת היסודות, יש מאה ומשהו יסודות. אני לא חושב שצריך להשתמש דווקא בנושא. זאת אומרת, הפיזיקה... בוא נדבר בפיזיקה היוונית. הפיזיקה היוונית שהיום מכלל פיזיקלית, ממש הכימיה והביולוגיה לא עובדים, המדענים לא עובדים, הטכנולוגים לא עובדים לפי ההבנה היוונית. אבל ההבנה היוונית, בעיקרה הייתה פילוסופית, אמרה שכל דבר בעולם בנוי מארבע יסודות. יש בכל דבר מינונים שונים וסוגים שונים שמערכות יחסים בין ארבעת היסודות. ארבעת היסודות זה אדמה, מים, רוח או אוויר ואש. אדמה או אפר, מופיע בכל מיני ביטויים. מים, רוח, אוויר, שני ביטויים שונים, ואש. אפשר לחלק את זה, זו חלוקה שקשורה איכשהו להבנה הפיזיקלית של ימינו, שזה מוצק, נוזל, גז ואנרגיה. נקרא לזה ככה, בסדר? אבל אנחנו לא הולכים ללמוד פיזיקה. אנחנו לא הולכים ללמוד יווניות. הראשונים, הרמב״ם, כותב את זה במשנה תורה לרמב״ם, בהלכות יסודי התורה. ובספרים של מחשבה, בספרים של חסידות, בספרים שזה, משתמשים בזה הרבה 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 יותר. בתור, וצילמתי פה, זאת אומרת, צילמו לנו פה, מספר שנקרא שערי קדושה, זה ספר כמו מסילת ישרים של מקובלים, נקרא לזה ככה, בסדר? אז בתוך זה, זה מפורסם, זה מופיע בתניא, בפרק א', הציטוט הזה אפשר לצאת בעצמי מהתניא, זה מופיע בהרבה ספרים של מוסר ושל חסידות, שהוא לוקח את ארבעת היסודות לא בתור משהו פיזיקלי וגם לא בתור משהו רוחני אולי, אפילו בתור משהו נפשי. יש ארבע יסודות בנפש האדם, ארבע כוחות עקרוניים, שמשתלבים בכל מיני צורות, ופיתחו את זה המון המון ספרות והמון זה. בואו נקרא בצורה מאוד מאוד כללית, פה זה ספר שכתב רב חיים ויטל, תלמידו של הארי, פה הוא כותב את זה ממש בקצרה, הוא כותב את זה איך זה מופיע בצורה שלילית. אבל כמובן שזה קודם כל יסודות חיוביים, זה יסודות שבונים את הנפש, שהמינון הוא לא נכון, שהכיוון הוא לא נכון, שמערכות היחסים לא נכונות, אז זה מתבטא בצורה שלילית. אז זה אפילו מנוקד לנו. אז אפשר לקרוא, יסוד האש ממנו נמשך את הגאווה, זה את האופן השלילי של האש, ממנו נמשך את הגאווה. הוא נותן דוגמאות מאוד מאוד מצומצמות, רב חיים פה. אפשר, וצריך להרחיב את זה להרבה מקומות. ממנו נמשך את הגאווה נקראת גסות הרוח, להיותו יסוד הקל והגבוה מכולם. כי האש עולה למעלה. התכונה היא מאוד חלקית באש שעולה למעלה. איזה? מה זה אש בנפש? יש לו אש, יש לו אש בעיניים, נכון? יש לו אש בלב. ואתם יכולים לבד לעשות איזו רשימה כזאת, או להתבונן מה זה, יש לכם אש, אין לכם אש, כמה יש לכם, מה זה אש טובה, מה זה שלילי. פה יותר מדבר מתוך ההקשר של הספר, זה ספר מוסר, מתוך ההקשר של הספר הוא כותב על בעייתיות ביסוד. יסוד האש היא בעבודת המידות, בסדר? בעבודת המידות. זה הרבה מעבר לעבודת המידות, בסדר? את החלוקה הזאת אולי גיירנו מהיוונים, ויכול להיות ש... חזל, לא חזל, הראשונים, והם קובלים לקחו את זה מקום מקומות אחרים לגמרי, גם פה, בעבודת המידות, לא חושב שהיוונים דיברו על עבודת המידות, בארבעת המידות האלה. אבל שוב, ומכיוון שזה מופיע, אמרת לכם, כבר בפרק א' בספר לתניא, אז פיתחו את זה מאוד. איך נראה אדם שיסוד האש הוא, לאיזה יסוד אתה שייך ככה? אדם שיסוד האש מרכזי באישיותו, יסוד האפר, יסוד... מה אפשר להוסיף? אבל בואו נקרא ככה בקצרה שהוא מהיר יסוד האש ממשך את הגאווה נקראת גסות רוח. למה גאווה באה מיסוד האש? אפשר להבין. עולה למעלה, נכון? האש בוערת. עולה, לעבוד ככה, עולה למעלה, וגם גאוותן עולה למעלה. ובכללה, כעס. כעס זה גם שוב, נכון? ויקצוף המלך מאוד וחמתו בערה בו. מה אתה רותח? כועס, שוצף, קוצף, זה נראה כמו איזה להבה כזאת, איזה אש כזאת שלילי. כשיסוד האש נמצא במקומות לא נכונים, בזומים לא נכונים, אז הוא מביא לגאווה, לכעס. מפני הגאווה מתכעס האדם כשאין מסתום רצונו, ואילו השפל רוח, הוא מקים חסרונו, לא מתכעס כלל. נמצא כי הגאווה והכעס מידה אחת הן, ותולדותיה שלוש, מה יוצא? מהגאווה והכעס שלושה דברים, קפדנות בליבו, ובקשת שררה וכבוד, זה הדבר השני, והשנאה לזולתו, כי אם לך אש, אז אתה לא חותר, ואם אתה לא חותר, אז חותר לידים, ולא מנסה. איזה אנרגיה כזאת. יסוד הרוח, ממנו נמשך דיבור, האופנים השליליים, יסוד הרוח הוא כמובן, גם חיובי, נתייחס עוד מעט, נמשך הדיבור, נקרא שיחה בטלה, דברים שאין צורך כלל, נפשי וגופנית, ולתותיו ארבעה, זאת אומרת, מה ארבעת העבירות שיוצא מזה? דבר חנפה, שקרים, לשון הרע. או לגלות שבחיו לבריאות, לספר על עצמו כל מיני סיפורים. יסוד המים ממנו תאוות התענוגים, שוב. עונג זה לא דבר שלילי, תאוות התענוגים זה כן דבר שלילי. למה, איך זה קשור למים? כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. אולי נפתח את זה יותר אחר כך, ומה יוצא מזה, מה העבירות? חמדה. מי שמתמכר לתענוגים, חמדה, לגזור המון חברו, מאשתו, וכל אשר לא יתענג לו, וממילא גם קינה, כי יקנה בחברו. היסוד הרביעי זה יסוד האפר ממנו מידת העצבות בכל פרטה ותולדותיה אחת והוא עצלות לקיים התורה והמצוות מפני עצבונו. עצבות שמולידה עצלות. עצבונו על השגת קנייני אבל, עצבונו על יסורים הבאים אליו, אינו שמח בחלקו בשום דבר, גם אינו לא תסבע עושר, כי הוא לא שמח בחלקו בשום דבר. יש פה איזו חלוקה מאוד בסיסית כזאת שאמרנו לגבי הבעיות שיכולות להיות מאיזונים לא נכונים. אנחנו מדברים על המשנה שלנו, ארבעה אבות נזקין. ארבעה אבות נזקין אמרנו כבר בין לרב, בין לשמואל, לכולי אלמה, יש כוחות חיים, וכוחות החיים האלה הם לא מזיקים, זה נזיקים, זאת אומרת, זה לא כוחות שליליים, זה כוחות חיובים, זה כוחות שאי אפשר לחיות בלעדיהם. בין לשמואל, בין לרב, אמרנו ששמואל עוד יותר קיצוני, אנחנו לא מוכן לכלול את אדם, כי אדם המזיק זה נראה כאילו במהותו אדם מזיק, לכן הוא אומר שזה שן, ורב אומר שגם אדם המזיק נכלל בתוך זה, זה כוחות שאנחנו צריכים אותם, כוחות שאנחנו רוצים בהם, אנחנו רוצים שור, רוצים בו, רוצים מבעה ורוצים, שאנחנו חייבים, ולבהמות אין את ארבעת הדברים האלה. בהמות לא מגדלות בהמות, ובהמות לא חופרות בורות ולא משתמשים בה, חופרים בורות לא משתמשים בה, וכו', לבהמות בטח מתרחקות מאש, מפחדות מאש, בטח לא משתמשות. זה חלק מהבינה, מידת אלוקים, התבונה שלנו, בזה שאנחנו משתמשים בדברים, רק שמירתן עליך, שמירתן עליך. וגם יהיו נזקים, נכון? אם אדם שמר שמירה, חלק מהדברים שאומרים שמירה פחותה. או דלת שעומד ברוח מצויה, ואם רוח לא מצויה, רוח לא מצויה, אז רוח יש דבר. יהיו נזקים, אנחנו חיים ביחד, ויש לנו כוחות חיים, ויכול להיות שיהיו נזקים, זה חלק מבניין החיים. מה שלא בסנס, כשחוסר אחריות, שאתה מביא לפה גורמי נזק ולא משתדל לתפוס, אנחנו לא משתדל לשמור עליהם. אז יש לנו כוחות כאלה שהגרה, בשביל להסביר לנו אותה, בשביל להבין לנו את עצמנו, אני לוקח את המשנה הזו קצת מהפשט, לרמז דרש, ו... ויכול להיות שהוא פותח לנו הרבה פתחים להבין את עצמנו. אז עוד פעם יש פה המון השוואות. מי שזמן תעברו על זה, תסתכלו בספר עצמו, אמרתי לכם, צילמנו רק עמוד אחד, אני ניסיתי להדגיש, אז יש לנו את את אשר בו מבה והבה, אברהם, יצחק, יעקב ודוד וארבעת היסודות. אני רוצה ביחד לעשות איזה טבלה כזאת, לסדר את זה, אבל לא בשביל להצליח לסדר, בשביל להצליח להתבונן בעזרת השם לתוכנו פנימה. ולקבל כלים איך המשנה הזאת היא לא עסוקה בזה שהרכוש שלי מזיק לרכוש של אחרים, אלא איך אני, כמו ששמואל אמר, אתם זוכרים ששמואל כך הסברנו את המשנה, שכשאני פוגע באחר זה רק שיקוף של איך אני פוגע בעצמי. היחס שלי לאחר הוא רק מבטא, רק מגלה את הבעיות שיש בתוכי פנימה. אחר כך זה בא לידי ביטוי בזה שאפשרתי לשור, או לא כיסיתי את הבור, או לא שמרתי על האש. זה רק תוצרי לוואי של מורכבויות או בעיות שיש בתוכי, וככה אם אני לבד, אני יכול להתעלם מהם, יכול לברוח מהם, יכול לספר לעצמי שהכל טוב. אז בא המראה, וברוך השם, מספרת לי איפה אני יכול להתקדם, איפה אני יכול להתקן. אז פה אנחנו לוקחים את הכיוונים האלה עוד יותר פנימה, איך אני בתוכי בונה אישות שלמה. אז איך נחלק את, הכנתי את הבלה כזאת, הצטלמה די חלש, אבל פחות או יותר, עשיתי טבלה כזאת של פלוס מינוס, אתם רואים? באמצע, יש למעלה, כתב יד. אז עשיתי טבלה כזאת של אדמה, מים, אוויר ואש, וקצת פלוסים ומינוסים. זאת אומרת, מה הצדדים החיוביים בכל דבר, ומה הצדדים השניים בכל דבר. זה משהו מאוד מאוד יסודי, כל אחד יכול להוסיף הרבה ולזוז הרבה. אז התנועה פה במשנה היא לפי... לפי המים הם לפני האדמה, אני חושב, אולי אני אסביר קודם את ארבעת היסודות ואחרי זה אסביר את המים. אחרי זה יעשה השוואה לאבות, וכשאני אעשה השוואה לאבות, אז תראו, יש דבר שמובא בהרבה אחרונים, שבור זה גימטריה של יצחק, נכון? סימן שבור זה יצחק, נכון? זהו, בזה נגמרות הגימטריות שמצאתי. לא, זה לא סימן לשום דבר, זאת אומרת, זה אולי סימן, זה לא מוכיח שום דבר, זה שבור זה גימטריה יצחק, שניהם יוצאים 208, מישהו עוד לא הצליח, זה יקרה לחשב את זה. זה לא הוכחה לשום דבר. גימטריה זה אף פעם לא הוכחה לשום דבר. אם יש משהו משכנע, משהו אמיתי, ובסוף אומרים, וואו, זה אותו גימטריה. אם החתם והקלה הוא אותם גימטריה, זה לא סיבה להתחתן, זה לא סיבה לא להתחתן. יש הרבה סיבות שלפעמים אנחנו מחליטים להתחתן. ואם בסוף יוצא אותו גימטריה, אז יש וורט נחמד בשבת חתם, זה הכל. אין מעבר לזה. אז לא לפי זה נשאם. אבל זה מופיע, ראיתי את זה. בור זה גם גימטריה אברהם בלי מם. אפשר גם בלי גימל. אין גימל באברהם. בלי מם, זה הכוונה בור בלי מים. זה כתוב אצל אנשים חשובים. זה גדולי הדורות כתבו את זה. אבל בכל אופן, נלך לפני שאנחנו עושים השוואות למשנה, אז בואו, מין טבלה בסיסית כזאת ככה, ממש... אדמה, מים, אוויר ויש, בתוך האדם. מה זה אדמה? מה הכוונה? אפר. מה זה... האפר כשהוא לבד, מה הוא בנפש? מה הוא יוצר בי? למה הוא חשוב מבחינה חיובית? למה חשוב שיהיה אפר בעולם? מה היה קורה לכדור הארץ אם לא היה בו את כדור הארץ? היה מים, היה אוויר, היה אש, רק כדור הארץ לא היה. כשאנחנו מבודדים את כדור הארץ, מה היה קורה לי בנפש, אם לא היה בי כוחות נפש שמקבילים למה שהאפר משדר לי, לתכונות של האפר. אז בפלוס כתבתי ככה כמה דברים, לא חייבים דווקא את זה, ענווה, אכלה, צמחה, חוסן, יציבות, נכון? כל אלה דברים שהאפר מאוד מבטא אותם. האדמה, הבסיס, משם באנו, לשם נשוב. אפר הוא נמוך, אפר דורכים עליו, אפר הוא... הדבר הכי זול בעולם, הכי מצוי בעולם, לא סופי, הוא כלום. אז יש בו איזו ענווה כזאת, נמיכות כזאת, נמיכות במוכן, במובן הבריא, הוא לא עסוק בעצמו. החומר התשתיתי, ממילא יש לו אכלה, גם בור מכיל, נכון? יש מה? חופרים בור, בור חופרים באדמה בדרך כלל בשביל להכיל, אבל אכלה בנפש, בנפש. האדמה היא נותנת מקום ל... כתבתי הצמחה, זה לא יכול להיות הצמחה בלי שיש אכלה. האדמה מוכנה להיות עסוקה במה שזורעים בה. מוכנה, כן, אתם מבינים, אני מעניש אותה קצת באלף. אבל אדמה זה משהו כוח כזה שהוא מוכן לא להיות עסוק בעצמו, הוא מוכן להיות קשוב לאחרים, להיות עסוק באחרים. אם אין זריעה באדמה, אז לא קורה שום דבר לאדמה. אבל אם יש זרע ואין אדמה, אז גם כן לא קורה שום דבר לזרע. אם אנחנו זורעים זרע בתוך האדמה, האדמה כאילו האדמה עסוקה ב... בזרע הזה, והיא מאפשרת
היא לא רק שומרת, זה לא בור סטטי, שדואג שזה לא יתקלקל. כשזורעים זרע באדמה, אז זה מאפשר, בגלל שהאדמה עסוקה בזרע, זה מאפשר לזרע הזה לצמוח ולהתפתח. זאת אומרת, יש פה איזו ענבה מאוד מאוד גדולה שעסוקה בלאפשר לאחרים לצמוח, ולא בעצמה. ענבה כלליות, אתה לא עסוק בעצמך. וגם חוסר ויציבות, משום שכל שאר הדברים הם זזים, משתנים, באים, הולכים, והאדמה, זה הדבר היחיד שאנחנו יודעים שהייתה תמיד, תהיה תמיד. זה התשתית, סביב זה. סביב זה הכל נבנה, אז גם בנפש יש תכונה כזאת, כוח כזה, זה ארבעה כוחות היסודיים של נפש בריאה. אין לנו, אם אתה, מצייר ציור רציני, אין דבר כזה שלא יהיה בו את אחד מארבעת היסודות. לפעמים זה יותר בולט, לפעמים זה יותר נכבה. התמונה כלשהי של החיים, אם כן תנסו דווקא, נכון? להכניס את המצלמה לתוך האש, אז אולי... אבל סתם ככה, תמונה אמיתית של חיים, כל מה שיש פה, אתה מסתכל פה, אתה רואה הרבה אש, אתה רואה הרבה אדמה, אתה רואה הרבה מים, אתה רואה הרבה אוויר, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מורכבויות. אז האדמה זה משהו כזה, אפשר להוסיף, צריך להוסיף, אני חושב. אבל רק דוגמאות כאלה, שדברים שצומחים איתי, מתוך יסוד האדמה, יסוד האפר, מה הדברים השליליים, ככה בטבלה השמאלית, בעמודה השמאלית, אז שוב, זה מספר דוגמאות, זה הרבה מעבר. פסיביות. עצלות, עצלות, יש הרבה בספרי המוסר, בחזון איש. עצלות באה מיסוד האפר, אתם תראו הרבה ביטויים כאלה בספרי המוסר. כי האדמה לא זזה, היא לבד לא זזה, היא לא יוזמת שום דבר, היא לא משתנה, אין לה בקשות משלה, היא לא... פסיביות, פסיביות זה אולי גם טוב, פסיביות זה גם רע. כאילו, אם תגייס את האדמה, אז תקבל הרבה דברים, אם היא עצמה לא תגייס שום דבר. אם יבוא מישהו, יזרע, יזבל, ישקה, יתפח, אז... האדמה תעשה, תהיה שותפה בתוך, תחולל, מכוחה התחוללו מהלכי צמיחה מאוד מאוד גדולים. אבל היא עצמה פסיבית, בטלה. כי היא סתם מונחת, לא זזה. כשמזיזים אותה היא לא מתנגדת, לא עובדת. יש בי משהו מיסוד האפר שבא לידי ביטוי בזה שאני מתנהג כמו אפר. בטלה, עצלות. מה רב חיים כתב על, על אפר? עצבות, עצלות. למה זה עצבות? כי אין שמחה, זה התחדשות, שמחה זה חזון, שמחה זה איזה תנועה, איזה תקווה. והאדמה ככה, לא תיגע בה. תישאר ככה. אז קיבעון גם כתבתי, כי נתקעת במקום מסוים, זהו, אתה לא פתוח לשינויים, אין חשבון נפש. הסוג של דברים כאלה שיכולים לצאת מתוך זה ומתוך זה. והיסוד השני, מים, אני לא יודע אם זה שני, כי הם אומרים שמסבירים שהמים הם מתחת לאדמה, בסדר? בסדר פה לא חשוב, כי לפי הצד שהמשנה יותר מתאים שמים יהיו, ויש גם כל מיני הסברים. אז מה הדברים הטובים במים? מים זה זרימה, ברור. אנחנו רוצים לזרום, נכון? מים זה חיים. איך יודעים שיש המדענים של נאס"א, אומרים שהם גילו כוכב שיכול להיות בו חיים. איך יכול להיות שבו חיים? רואים בו סימני מים. מים, יש איזה מבנה מיקרוסקופי שם... טלסקופים יכולים לגלות. אז רואים סימני מים. רואים סימני, יש מים, יש חיים. בלי מים הכל צפות, יבש, נכון? מים זה חיוניות, זרימה, חיים, רעננות, טריות. ממילא גם עונג. זאת הצד השלילי, ככה רב חיים כתב, נכון? יסוד המים ממנו תאוות התענוגים, כי המים מצמיחים כל מיני תענוג. כי עולם בלי מים זה עולם מיובש. קשה. קשה כזה. חיים מיובשים. עונג זה ה... תוספת, נכון? עונג זה השפע, שפע. שפע ועונג, חברת שפע. מה זה חברת עונג? השפע יורד לנו. הקדוש ברוך הוא מוריד לנו את הברכה דרך הגשם, הכל בא מהגשם, כל בעלי החיים, כל מה שאתה אוכל, אתה בעצמך, כל הרעיתים, הכל בא מהמים, והשפע הזה מושפע. מתגלה דרך אינסוף, כשיש חברת שפע, יש הרבה, כביכול הרבה זרימה, הרבה אנרגיה. יש מים, זה גם תורה כתוב בשום מקום מסוים, נכון? איך כתוב... אוי כל צמא לכו למים, נכון? אז זה משל לתורה, יש משהו במים שהוא משל דו קוטבי. זה משל לתורה וזה משל לאנטי תורה, זה משל לחומר. ככה המהר"ל מסביר בגבולות השם, שלמה קוראים משה רבינו משה רבינו? זאת המהות שלו, המהות שלו שהוא משוי מן המים. המים זה עולם החומר, ומשה תמיד יוצא, צומח, משוחרר מעולם המים. יש משהו במים שהוא מאוד מאוד חומר, רגע אנחנו עוסקים קודם כל בצורה החיובית. תורה נמשלה למים, כי תורה נותנת חיים, ותורה נותנת רעננות, ותורה נותנת צמיחה. איפה הדברים יצמחו? באדמה. אבל מה יצמח בדברים באדמה? זה מים. אדם עם מים זה אדם זורם. שפע כזה. והצדים השליליים שיש ביסוד של המים, אולי, שוב, כתבתי כמה דוגמאות, זה, לא צריך להגיד את זה, זה טשטוש. למה זה טשטוש? כי מים מטשטשים קודם, נכון? ואימך את כל היקום. מים זורמים, מכסים, מטשטשים. עשה משהו במים, זה נהיה מתמוגג כזה, אובדן זהות. יש במים, מים אין להם זהות, מים הם לא שומרים על צורה. כל כלים שלובים, זה אומר שהמים חסרי משמעות, אין להם שום עיקרון למים. שימו אותם בקוס, שימו צורה של קוס, תשימו צלחת, תראו צורה של צלחת. איפה שתשימו אותם, אין להם גבולות, אין להם הגדרות, אין להם זהות, אובדן זהות. שברור שכשמישהו מים, מישהו זורם כל הזמן, כל הזמן מה מתאים, מה נחמד. בשביל לבדוד, לבנות זהות, לבנות עקרונות, להילחם על עקרונות, עם זאת הנפש נהיה עקרונות. אתה צריך לדעת לפעמים, נשים מכה לפעמים, הסטנדר הוא בתוך הלב שלך. אתה צריך לדעת איך יש עליך, אתה לא המים, אתה לא כלים שלובים, שברו לך את המסגרות ואתה ממשיך. אתה ממשיך לשמור על הזהות שלך, לא רק שנוח לך להיות בצורה של הכוס, גם כשלא נוח לך, אתה כדאי שתהיה כזה. אם אתה מימי מדי, אם אתה עסוק כל הזמן בנחמד, להיות נחמד, להיות זה, אז אתה מאבד זהות, אתה מתמושטש, מאבד זהות. יצריות גם יש במים. מים זה שפע, מים זה עונג. אז עונג זה יצריות במובן השלילי. שאלת כמה זה במובן חיובי. אבל כמו שרב חיים ויטל קרא לזה, בוא נקרא, בוא נראה את בלשונו, זה אהבת תאוות התענוגים. יסוד המים, איפה המים שלנו? תאוות התענוגים. נהיה חמדה וקנאה. בחברות של שפע אין הרבה שמחה, נכון? חברות של שפע, חברות שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהן אין סוף שפע גשמי, זה לא בדיוק חברות מאושרות. חברות של ניהליזם, חברות יצריות, תאוותניות, זה חברות שיש בהן הרבה ייאוש, וסמים, ופירוק מסגרות, הכל נהיה מטושטש. היסוד השלישי לפי הסתדר זה אוויר, או רוח. מה טוב באוויר ורוח? אחרת נחנק, מה זה מה טוב? ורוחניות, קודם כל. רוחניות. ואוויר זה מעניק עם מרחבים. האש והמים הם מאוד מקובעים למקום שלהם. המים הם זזים, אבל זה מה שהם מבילו. והאוויר זה מרחבים, כלליות. אתה לא עסוק עכשיו באיזה משהו קטן. חירות, אולי יותר טוב מחירות זה חופש. אתה לא כבול האדמה, חוקי הגרביטציה לא חלים עליך. יש אדם רוחני, זה אדם ש... נכון? זה אדם שעסוק באידיאלים, בחלומות, ברעיונות. מה החסרונות של אדם רוחני נקרא לזה? אדם רוחני במובן של אדם אווירי. רוחני. בסדר? לא רוחני באמת. רוחני באמת יש לו את כל היסודות בנפש. ואדם שמדגיש יותר מדי את היסוד הרוחני, האווירי, אדם של אוויר. איך אומרים? יש כזה ביטוי, הכל דיבורים. הכל דיבורים. דבר, 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 הכל דיבורים. הדיבורים, אדם רוח של אוויר, זה אדם שהדיבורים מאוד מספקים אותו. הוא אוהב דיבורים, הוא אוהב מילים גבוהות כאלה. לרחף, יש כזה ביטוי לרחף. שזה חשוב מאוד לרחף. בטח חשוב. רוחניות, מרחבים, כלליות, חופש. בוודאי שזה טוב, בוודאי חשוב. מה הסכנות של זה? הסכנות של זה ככה בפשטות, תלישות. אוויר הוא תלוש. שזה אומר חוסר אחריות, לנטישה, נכון? חוסר אחריות לנטישה זה אותו דבר, מכיוונים אחרים. נטישה במובן הזה שאתה מדבר הרבה, מישהו אדמה. אמא זה אדמה, אמא אדמה, נכון? לא בגלל הביטוי, בגלל שכל אמא היא אדמה. כל אמא היא עסוקה בזרע, כל אמא עסוקה בילד. אמא עסוקה במשפחה, אמאות זה להיות עסוק במשפחה. במשפחה, אמא, איך היא נותנת, איך היא מאפשרת, אמא יוצרת מרחב, גם בתוכה, לפני הלידה, אבל בעיקר אחרי הלידה, היא נותנת לנו, היא עסוקה בנו. אנחנו הזרעים, אנחנו הבצלים שנשתלו בתוכה, ואמא טובה, אמא אמיתית, היא מאפשרת לנו לגדול. גם גבר צריך להיות עם אדמה בוודאי. ואוויר זה, הוא לא עסוק, אין מה לזרוע באוויר. יש היום, יש גידולי מים, זה אולי כן, גידולי אוויר זה... סחלבים, יש להם שורשי אוויר כבר? בסדר, זה נדיר, זה דברים מאוד... אי אפשר לאכול סחלבים, זה גם יקר מדי, זה כנראה לא פעים, אולי לפרות. אבל באופן עקרוני, אוויר זה תלוש. זה חשוב מאוד, מחנק בלי זה. רוחניות, אידיאלים, אידיאלים, בטח, איך שכחתי. כל מיני רעיונות נשגבים מאוד גדולים. בלי זה נחנקים, לא יעזור לי. בלי זה נמות. יכולים להיות רק חומר, הרוח מבטאת את השאיפה אל מה שמעבר. אבל הסכנות של זה מתישה, כן. מתישה, אתה בא, נוגע, הולך. הוא עבר פה כמו סופה, אתה אפילו, נכון? היה לו רעיון. דורסנות. למה כתבתי דורסנות? שזה יתאים לרגל. לא מזה זה כתבתי דורסנות. אבל זה מתאים לרגל. דורסנות, כי כשאתה מתעלם מפרטים, סוגריים קטנות כתבתי לי התעלמות מפרטים. כי מה זה רגל? רגל זה... הוא לא בכוונה. שאין זה אני הולך ואוכל אותך. זה שלך, אבל אני רוצה שאלתן. רגל הוא בכלל לא שם מה שאתה שם. רגל הוא הולך ודרס, הוא שם לב, הוא לא שם, הוא לא רע. הוא עסוק בכל מיני דברים שהוא לא מתייחס למה שהוא מפוזר פה בשטח. אדם רוחני, שהוא רק רוחני. אדם שיסוד הרוח מופרז אצלו, גם בכיוונים החיוביים, כמו כל דבר, אתה יודע, אתה מפעיל את עוצמת המנוע יותר חזק, יש לזה גם תוצרי לוואי. אז הסכנה שביותר מדי רוחניות זה שאתה נוטש, מתעלם מפרטים. ממני אתה דורס, דורס, יש כמה דורסנות. יש שוד, נוגח, לא לזה אני מתכוון, לא בעיטה. בעיטה זה לא רגיל, נכון? בעיטה זה קרן הגמרות. ואתה הולך. יש לך כל מיני אידיאלים, יש לך כל מיני רעיונות יפים. יאללה, בוא, נזיל זה. אם אתה לא... אם אין תביעה מוסרית, נקרא לזה ככה, בסדר. אידיאלים בלי תביעה מוסרית. ללמוד אמונה בלי ללמוד מוסר. אם יש כזה דבר בכלל. אם אתה עסוק בכל מיני רעיונות, אתה בא לתקן את העולם. כל מיני מילים גדולות וחשובות ואמיתיות. בוודאי, רוח זה דבר מהותי לחיים. אבל אם אנחנו לא עסוקים כל הזמן בשאלה איפה זה מתחבר בסוף לאדמה הקטנה והמעצבנת הזאת, אז הרוח הזאת יכולה להפך לסופה. סופה שדורסת. דורסת בלי לשים לב. לא דורסת, היא דורסת. כי הוא הולך, הוא הולך, הוא. יש לי מישהו שם, אין לי מישהו שם, מה זה משנה? יש לו דברים מאוד... הוא עסוק בדברים מאוד חשובים. מה לא להתעסק בדברים שוליים כאלה? לכן התכוונתי לנטישה, לתלישות. והיסוד הרביעי בתוך המערכת הזאת שרב חיים מדבר עליה בספרי החסידות, אם התניא קודם זה פרק ראשון, כנראה זה באמת חשוב, לא? אז מה זה אש? אש זה יסוד שאנחנו חייבים אותו. שוב, הפלוס זה למה אנחנו חייבים אותו, למה קיומי לבה. וזה באמת מעט דוגמאות שצריך וכדאי מתישהו להרחיב אותה מאוד. אש זה אנרגיה, נכון? יש לו אש. הוא אנרגטי, יוזמה, תעוזה, גם הנהגה. הנהגה זה ודאי אש, שתפוס פיקוד, יש לך רעיונות. בוא נקים פרויקטים, בוא נארגן את זה, בוא נקים את זה. אנרגיה כזאת, התלהבות. התלהבות זה להבה, שורש להבה. לקחנו את שורש להבה והפכנו אותה לתכונה, למידה. אנחנו חייבים אש בעולם. אש זה הכוח הגדול של האנושות, אש. מה הסכנה באיזה? לא צריך לדבר מה הסכנה באיש. מה יסוד הרוח? דילגתי קצת על מה רב חיים אומר מה הבעיות ביסוד הרוח. יסוד הרוח ממנו נמשך דיבור. אני אקרא שיחה בתלה, דברים שאין צורך כלל. זה הבעיות בדיבור. אדם שהוא אוויר, הוא עסוק כל הדיבורים, יש גם דיבורים לא טובים, לא עלינו. לדבר חנף, שקרים, לשון הרע, זה לפגוע באחרים ולהיות עסוק בדיבורים. עולם הדיבורים, אדם שנמצא בעולם הדיבורים, אז יש את הסכנות האלה, כי אם בעיקר אצלו זה הדיבורים ולא המציאות, אם הדיבורים צריך בחוסר איזון כזה, אז הוא גם יהיה עסוק, במקום להצליח באמת בחיים הוא יהיה עסוק, תהיה לו נטייה כזאת לרצות להיות עסוק בהצלחות של דיבורים, ולא הצלחות באמת בתוך הפרטים הקטנים. לרוח היא נושבת, אתם חושבים, יודעת מה היא עברה? מה יש עם כל מיני סופות בארצות הברית, עם כל מיני שמות כאלה, נכון? הסופה תלשה בדרגים, היא לא תלשה בדרגים, היא לא ראתה בכלל. היא עסוקה בדברים מאוד משמעותיים בכלל. ויסוד האש, מה הבעיות שלו לפי רב חיים? והוא נמשך את הגאווה, נקראת גסות הרוח, ובכללה הכעס. אז כעס בוודאי שזה יסוד האש. שתלטנות, שיש הנהגה ויש יוזמה, ואתה רוצה להם פרויקטים, אז יש בכלל איזה אש, אז היא שורפת. יאללה, לא לסוף, אתה לא רוצה לסוף, הוא רוצה לעשות משהו, קדימה. אז יכול להשתלט עליכם כעס, בטח שכעס, אמרנו. כבר קודם עלה אשן באפו, ככה ביטויים כאלה, יוצא לו אש מאף, ככה אנחנו מדמיינים, לא יוצא אשן מאף של אף אחד שהוא כועס, פחות אני לא ראיתי את זה נאמר ככה. אבל הוא בוער, הוא אומר, וחמתו בערה בו, אנחנו חוזרים לחשבורש, קנאה ותוקפנות, כי יש. זה קינה ותוקפנות, אז זה עוד לא קשור למשנה בכלל, וקל מאוד לחבר את זה למשנה, נכון? אחרי ש... אני רק מנסה לחשוף כמה מה... מהדברים שהגאון כתב שם. איפה זה? אתם רואים איפה משווה את זה נגד ארבעת היסודות? זה באמצע הגאון, יש סוגריים רבועות כאלה, שהוא מביא משהו בשם ירושלמי דפאה. אתם רוצים שם באמצע הכתב רש"י של הגר"א? אז רק נקרא את מה שהוא כותב, ואחרי זה נמשיך לפרט את זה יותר. וכן נגד ארבע יסודות, מים שמשם העצלות, כמו שכתוב בתיקונים, נגד תיקונים זה בזוהר, נגד מצוות עשה שהוא בימינה, ואש בשמאלה ושם התאווה, נגד מצוות לא תעשה, ורוח. אז אמרנו מים, אש, רוח, רוח זה בתורה שמשם הדיבור, לשרוח ממללה, ואפר נגד עוד מלכות שמיים, ואפר יבשה אין קול, ושם יחוד לכול ידוע. הוא עושה את זה נגד עוד הרבה הרבה, ואחרי זה למטה יותר הוא כותב, כמה שורות למטה, 4-5 שורות למטה, וכן, ואין סדר כסדר היסודות. אתם רואים זה קצת, יש סימון של קו ועיפרון, ואין כסדר היסודות למטה למטה במקומם, שבתחילה דנים על הגס ואף שבכולם, והם דל דבות נזיקין שבכאן. שור ועבר ימינה ושמאלה, ימינה ושמאלה ביטויים מהקבלה כנראה, כי אבאר הוא אריה, כדגאי, ואין המצוות עשה ולא תעשה, הוא מבאה זה אדם נגד התורה, שאדם הוא הפה בדיבור באורך מעליו, הוא גדר אדם מדבר, וכמו שכתוב, וזאת התורה, אדם כימות באוהל, ובור הוא אפר והוא ריק, והוא נגד, עכשיו נגד ארבעת החיות במרכבה, זה אני פחות נוגע. אז רק רציתי להראות את השייכות בין ארבעת אבות נזיקין לבין ארבעת היסודות, שאפשר נראה לפי כמה שהזמן ימשיך, אולי נגע בעוד דוגמאות כאלה שאומר. אז בואו נעשה עכשיו את ההשוואה לאברהם יצחק יעקב דוד. אנחנו לא עושים סתם השוואה סדרנים, זה אני מלמד את הרבה. על מבנה הנפש שלנו, על כוחות הנפש שלנו, על אבות נזיקין, על הכוחות החיוביים שתמונים בנו, ואם לא נשמור עליהם, שמירתן עלינו, נשמור על הברכה והטוב והעוצמה והברכה שבתוכנו, אז זה יזיק בעיקר בנו. אז אנחנו חוזרים אל הפשט של המשנה. בואו נמצא את הרעיון למה הגר"א כבר עשה את הסדר. הוא מצטט, קודמים לו, כאלה שחיו דורות לפניו. הוא כבר עשה את הסדר, בואו נחזור לפשט של המשנה. שיש לנו פשט של המשנה שני דברים שאין ביניהם מחלוקת, שזה בור ואש. אז בור די ברור, שבור כנגד האדמה. בור הוא באדמה. לא חייב להיות, נכון? בור הוא כל מכשול. מי שמניח מזוודה ליד תחנת אוטובוס והולך, מי שנתקע בה זה גם בור. אבל הבור היסודי, הבור הקלאסי הוא כי איש בור, כי יפתח, איש בור ולא יחסר. בור זה משהו שחופפים באדמה. אולי בהמשך נתעכב יותר על המשמעות של בור, למה הבור הזה כל כך חשוב. אז בהתחלה זה יהיה סתם שיוך, ואחרי זה נראה איך זה קשור לעבוד. אש, קשורה לאש, זה אין פה... יותר, היא לא קשורה, אש היא אש. אש היא בוערת. האש הפיזיקלית היא כנגד האש שבנפש. ברור. ומה שנשאר לנו, בטבלה זה 2 ו-3, ובעצם זה 1 ו-3. זה שור ומבאה. אז אמרנו שיש שתי הבנות בשור. רב אמר זה שור וחומיד זה שור. ושמול אמר ששור זה רגל. ואני חושב ששניהם הם... הטבלה שלי, אני רואה, היא לא נכונה. נכון? כי שמתי שור עם שן ורגל עם אדם. צריך להחליף. שור עם רגל, שור זה שמואל, שור זה רב, ורגל זה שמואל. ושמתי ושן עם אדם. שן, מבאה, יש פה שתי פירושים, נכון? של, אולי החלפתי, כי זה הסתדר לי. אז בואו נראה קודם בפשט, עוד לפני... למה אנחנו מייחסים שור? אני חושב שבתוך הטבלה זה ברור מאוד ששור זה, שור זה מים, שור זה זרימה, זה חיות, זה חומר, בהמיות כזאת. תענוגים, שור הוא, כן, הוא רענן, זה לא אש להבה, אבל שור זה חיים. כמו שור, אתה רוצה להגיע למישהו, נכון? הוא חי. חי בחיוניות, הוא רענן, הוא אנרגטי במובן הזה של צמיחה. באופן מאוד מאוד כללי, ולמה האוויר זה, בזה שיניתי, אני רואה, למה האוויר זה או רוח, זה נגד אדם או רגל, אני חושב, אדם זה ודאי, הגר"א אומר במפורש שאדם, כי מה מזיק באדם? מה מזיק באדם? מה שמועיל בו. תמיד מה שמזיק זה מה שמועיל. זה לא שני דברים. מה שמזיק זה הרוחניות שלנו. האידיאלים שלנו, השאיפות שלנו. זה מה שעלול להזיק. למה אדם מזיק? אדם אין דרכו להזיק. לא למה יצר הרע הולך למזיק. זה לא במשנה, אתם זוכרים? מישהו מנובל בא וגונב. זה קשור לחצי השני של בבא קמא. זה לא עסוקים פה. פה עסוקים שכוחות החיים הבריאים שלנו הם אלה שהזיקו. אז איך אדם בכוחות החיים שלו הזיק לפי רב? הוא מבאה. מבאה זה הוא רוצה שאחרים ימצאו. זאת אומרת, יש לו רעיונות ואידיאלי, והוא. רוח, רוח, דיבורים, מחשבות, רצונות, שאיפות. אז הוא למעלה, וכשהוא לא שם לב שהוא יותר מדי רוח, אז הוא לא דואג למה שלמטה, אז הוא. ואותו דבר זה רגל, לכן ניקמתי, אני מבין למה. ניקמתי, חוזר מבין למה ניקמתי שם את הרגל, כי הרגל היא הולכת, היא צריכה ללכת. זה סוג של התעלמות ממה קורה על האדמה. הרגל זזה עם עדר עיזים שוטף. זה נראה כמו איזו סופה שעוברת פה. ובאמצע דרכה את השדה, למה מי? יש כל מיני אידיאלים כאלה, נכון? יש להם אידיאלים מאוד גדולים ומזזים עולם בינתיים. מכסים עולמות, ראינו באיזושהי צורה מאוד מאוד מזערית בפרשת השבוע. גדלות כזאת שכשהיא לא נוגעת לדאגה לפרטים הכי קטנים, אז היא יוצרת סיבוכים ומורכבויות שאחרי זה אנחנו עסוקים בה מאות שנים. אז שאין בטוח שזה מים, נכון? שאין מים, כי רבי חיים ויטל הסביר לנו שהקדוש רבי חיים ויטל יצא, שזה תאוות התענוגים, שאין רוצה לאכול. ודאי שהיא עסוקה בתענוגים. אז לפי זה פשט המשנה יוצא ככה, כמו שכתבתי שיש באמת חלוקה בין רב לשמואל, איפה לשים את האוויר. לפי שמואל, לפי רב, שור זה מים והאדם זה אוויר, ולפי רב, רגל היא אוויר, היא בהתחלה ושני למטה. אז יש חלוקה כזאת שבינתיים, החלוקה אני חושב של כוחות הנפש היא חשובה מאוד, היא נותנת לנו מאוד. מה זה משנה מי קשור למי? כי איך זה בא ממנו? כמו שרחיים קודם לכל דבר, מה זה הבעיה ומה נגזר מזה? איפה זה בא לביטוי למטה? איפה אני שור? איפה אני דורס? שוב, כשאני דורס בשביל לדרוס, זה לא רגל, זה שזה, זה, כן. איפה אני בהתנהגות הטובה והיפה שלי? לא שמתי לב, איפה? התעלמתי, כשיש אידיאלים גדולים, אז זו סכנה מאוד מאוד גדולה כזאת, נכון? אם אין אידיאלים, אז אתה עסוק בתוך המורכבויות של החומר, אבל מי שלא מפחד מקירות, מי שניצב לפני קריאת ים סוף, לפני ים סוף, ואומר שים סוף לא יעצור אותו, אז הוא לא מייחס יותר מדי חשבון למגבוליות של המציאות שלנו. זה הכוח שלנו, הכוח שלנו הוא אוויר. מה קורה באוויר? על הר גבוה, על הלך מבשרת ציון. עלינו בכוח קודם, מבשרת ירושלים. למה מבשרת ציון על הר גבוה? כי כשאתה למטה, בתוך השטח, אתה לא רואה כלום. אתה רואה את כל הבוץ, אתה רואה את כל המורכבויות. בתוך הסמטאות של העיר, האופק הוא במרחק של גג מטר וחצי ממך. מעבר לזה אתה לא רואה כלום. ובשביל לבשרת ציון, אתה עולה להר גבוה. אתה כאילו עולה על מטוס. הנביא לא יכל להגיד לך לעלות על מטוס, כי אבים תעופנה, עוד לא היה לו את הדוגמאות האלה. אבל זה הרעיון, אתה עולה למעלה, משם מתמעלה. ברור חשוב שאנחנו יכולים לעלות למעלה. חיות לא יכולות לעלות למטה. אבל כשאתה עולה למעלה, הכל נראה כזה קטן, נכון? לא, שום דבר לא קטן, זה רק נראה קטן. כל עולם קטן למטה הוא עולם מלא. בטח שהוא עולם מלא. ואתה חייב אחרי זה את המבט למעלה, מהמבט למעלה אתה לא תנווט. אתה יודע, אתה מאבד את הדרך בנבוט, מתברבר באיזה מוודי, אז אתה מחפש איזה קפקה גבוהה, ואז מסתכל, ואז רואה את זה. אחרי זה אתה חייב לחזור לשטח למטה, אחרי זה אתה לא תגיע לשום מקום. אתה חייב לחזור לשטח למטה עם התמונה שהייתה לך, שעלית על הר גבוה. אז אוויר הוא לא שולל את האדמה, חס ושלום, זה הסכנה באוויר. שאצל מי הסכנה הזאת קיים? באמת אצל אנשי רוח. אנשי רוח שרואים את הסגולה. באמת אנחנו רוצים לראות את הסגולה. והקשיים של היום יום לא ישברו אותנו, אבל אנחנו לא נשבור אותם. איפה אתה משוחרר מהקשיים, ואיפה אתה דורס, מתעלם, נוטש, שם בדיוק נמצא אב הנזק הזה, שם בדיוק נמצא, אנחנו לעולם לא נוותר על הרוח, אנחנו נחנק בלי הרוח, זה החיים שלנו, זה החמצן שלנו, בוודאי. זה הנשימה, זה הנשמה. אבל אם יש רוח שהיא, בצורה, אתה נמצא על הר גבוה, אתה לא תזוז, אתה חוזר למטה, לדעת לחבר את, 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 את הרוח לתוך, לתוך האדמה הזאת. ואם לא, אז יש את כל הסכנות הגדולות שיש בדברים האלה. איך זה קשור לאברהם, יצחק, יעקב ודוד? זה ממשיך מהפעם הבאה, אבל זה בעצם משם אנחנו רוצים לקחת אותנו. אז אם אפשר לשמור את הדף הזה, יעזור לנו.